ובכן, אנחנו כעוד כמה פרטים שיש במסכת פסחים קוף יוד ב' שהגמרה הזהירה שם כמה וכמה עניינים שאדם צריך להיזהר מהם. מה אתה שם פה? מה אתה מוכר ספרים? אז הגמרה במסכת פסחים קוף יוד ב' הביאה שם לגבי שתיית מים. והגאונים, בתשובת הגאונים, כך מובא, בשם רב היי גאון, שהיו נוהגים לא לשתות מים בזמן התקופה. נסביר מה זה זמן התקופה. השנה של חמה, סתם שנה זה שנת חמה. חודש זה לבנה, צריך לדעת. אצלנו, אנחנו, והתורה אומרת, ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים, להעיר על הארץ, ימשול ביום ובלילה, ואחר כך כתוב, והיו לאותות ולמועדים ולימים בשנים. מכאן דרשה הגמרא, לפי החודשים אנחנו מונים את הימים בחודש, ויודעים את היום בחודש של המועד, איזה חג חל, מתי יחול, ולפי השנים אנחנו קובעים את השנה. מה זה שנים? סתם שנה זה שנת חמה, סתם חודש זה חודש לבנה. לבנה הולכת את כל הרקיע ב-29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים. זה נקרא כ"ט יום, י"ב שעות, תשצג חלקים. ואז היא חוזרת לאותו מקום שהייתה בחודש העבר. ולכן יש לנו חודש מלא, חודש חסר. אבל אי אפשר למנות רק ללבנה, אנחנו מונים גם לחמה. החמה זה בעיה אחרת, 300, מסלול אחר יש לה 365 יום ועוד 6 שעות וכמה רגעים. זה 365 יום ורבע, ועוד יש כמה דקות. 365 יום ורבע, זה יוצא שנת חמה 365 יום, וכל 4 שנים יש יום אחד נוסף, וכל 100 שנה זה עוד יום. זה מצטבר ב-100 שנים ליום אחד. עכשיו, בשנת חמה, למה אני צריך להתחשב בשנת חמה? כי אם לא נתחשב בשנת חמה, המועדים שלנו יצאו פעם בחורף, פעם בקיץ. כיוון שיש גרעון של 11 יום. אז כל שנה, 11 יום אחורה. אתה חייב לעשות שני אדרים, בכל 19 שנה, 7 שנים מעוברות, 12 שנים פשוטות. זה הסדר קבוע מיום שנברא העולם ועד היום, וזה לא משתנה, וזה יוצא מדויק שבמדויק. מחזור של 19 שנים. כמו שהרמב״ם מביא בהלכות קידוש החודש, מרן השולחן ערוך לפניו הטור הביא בהלכות ראש חודש, שם מביא סימן שלם שמתאר את סדר המולדות והתקופות. עכשיו אנחנו בעניין התקופות. מה זה תקופות? ארבע, אומרת הגמרא, ארבע תקופות בשנה. גמרא בעירובין, שם מחלוקת בין שמואל לרב עדה, איך מחשבים את התקופה. 91 יום ברבע זה תקופה אחת. למה? אם לקחת 365 וחילקת לארבע חלקים, יוצא לך 91 יום ברבע ועוד כמה שעות בודדות. אבל זה 91 יום ברבע. מה זה התקופה? מתי יחול תקופת הסתיו, שזה נקרא תקופת תשרי? מתי יחול תקופת החורף, שזה טבת? תקופת האביב, ניסן. תקופת הקיץ, תמוז. אז זה נע, תלוי לפי התאריך בשנה. אבל זה מסודר על שעון 91 יום ורבע וכמה שעות. וזה מסודר מששת ימי בראשית, ארבע תקופות בשנה. שמה יש בתקופות האלה? שם הגאונים כתבו שיש נהגו, על פי הגמרא בפסחים קוף יוד ב', שלא לשתות מים בשעת התקופה. כלומר, באותו רגע שנסתיימה תקופת, נגיד, ניסן, והתחילה תקופת תמוז, לא שותים מים. כמה דקות אחר כך, אין בעיה. לכן, בין תקופת תמוז לתקופת תשרי. וכן בין תקופת תשרי לתקופת טבת, הם ארבעה בשנה, ובין טבת לבין ניסן. למה? אז כך כותב רב היי גאון, מפני שיש מלאך ממונה על כל תקופה. הוא מסיים את תפקידו בתקופה, נאמר הגיע המלאך שהוא ממונה על תקופת טבת, הגיע ניסן, פעמים זה יוצא בראש חודש, פעמים זה יוצא בדלת לחודש, פעמים יוצא תתוו לחודש. זה אי אפשר לדעת. פעמים יוצא חט אדר. זה תלוי לפי המחזור של אותה שנה. יבוא המלאך הזה, הוא מסתלק, באותו רגע יבוא המלאך השני, הממונה על ניסן. באותו רגע, מי שישתה, יכול להינזק. כך אומר רב היי גאון. אומר, או משום שיש שם דין בעולם. יש איזה דין, שורה איזה דין, תקופה. אז מה אנחנו נעשה עכשיו? האם התקופות אנחנו נתחשב בהם או לא? כי יש מנהג אצל כמה קהילות של האשכנז, שנוהגים ביום שבת שלפני התקופה, היו מודיעים. ביום פלוני, בשעה פלונית, ברגע פלוני, תהיה תקופת השנה. כמו שיש בלוח ארץ ישראל, לוח של הרב טוקצ'ינסקי, שם כותב את סדר התקופות בשנה. הוא מביא גם אליבא דשמואל, גם אליבא דרב אדבר אהבה. מה ההבדל ביניהם? שמואל הלך כללי, 365 יום. הוא בוודאי מחשב גם את השש שעות הנוספות, שזה יותר מדויק. אז לפי זה, כתבו הפוסקים, מה נעשה אנחנו? האם אנחנו צריכים לדאוג מתי התקופה ולא לשתות מים? הנה עוד מעט מגיע תמוז. אז עוד מעט תהיה תקופת תמוז. תגיד לי באיזה יום מסוים, באיזה שעה מסוימת, אסור לשתות מים, ואם חס ושלום שותה לא טוב, ומה יש באותה שעה? הביא. ארבע אירועים יראו בשנה, בשעת התקופות. הייתה תקופת ניסן, לקו המצרים, מכה ראשונה. מה הייתה מכה ראשונה? דם. וכל המים שבעולם הוקו דם. אז בשעת התקופה יש דם במים. מי ששותה סכנה. אחר כך יש לך תקופת תמוז. מה היה בתקופת תמוז? משה רבנו היכה את הסלע. זה מה שנקרא עוד פרשה אחת, פרשת חוקת. אז ויזובו אין קצור ויזובו מים ואין זיבה אל אדם שנאמר ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים ולא עת נידתה. אז מלמד שבמכה הראשונה שיקה משה את הסלע, הרי הוא קה אותו פעמיים כתוב בתורה, ויח משה את הסלע במתהו פעמיים. פעם ראשונה יצא דם, עיקה פעם שנייה יצא מים. עכשיו כל שנה יוצא דם במים בתקופת תמוז, זכר להקעת הסלע שמשה רבנו עיקה. תקופת תשרה, למען דאמר בראש השנה נעקד יצחק, אחרי עושים תשליך באותו יום, אז אברהם אבינו נגע בסכין, כתוב במדרש, שטפטפה דם. אז כיוון שטפטף דם מצברו של יצחק, אז כל שנה יש בשעת התקופה, זה לא ביום ראש שנה, בשעת התקופה תפתף דם. ובטבת מה היה? יש שני גרסאות. גרסה אחת אומרת, מעשה עם בת יפתח. זה עוד מעט גם בפרשת הפטרה של חוקת. שמה יפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא נדר אשר יצא מפתח ביתי, אז ביתו, לכם תפתף את הסכין דם. אז עכשיו מה נעשה אנחנו? שואל רבי דוד אבו דרהם, האם אנחנו נדאג לתקופה, ומה נעשה לו לשתי מים, ואם אדם צועק, צמא למים, הולך למות, ואם הילד שלו צועק, אומר, יותר טוב לא לדעת מתי התקופה, משום שאומר, פתע עם השם. כשאדם לא יודע איזה עניין, לא צריך להודיע לו. לא צריך להודיע לו, ולכן אנחנו באמת לא עוקבים אחרי התקופה, אף על פי שכתוב שם שומר נפשו ירחק מהם, אבל יש פסוק אחר, שומר פתע עם השם. אדם שלא יודע, הוא שומר עליו, ולא יקרה לו כלום. כבר היה מעשה, כך כתבו הפוסקים, כמה וכמה שתו, ולא אירע להם שום צרה ושום דבר שאינו כמו שצריך. חס ושלום. זה תשובת הגאונים, סימן י' ד', כך מופיע בשם רב היי גאון. דבר נוסף, שזה אמרנו שזה גמרא בפסחים, אבל שזה גם בחגיגה. הגמרא במסכת חגיגה דף ג', זה מובא גם במסכת נידה. באותו סוגיה שדיברנו על בצל, וזה מובא שם, הלן בבית הקברות, הרי זה מתחיה בנפשו. כלומר, המקום אחר אומר אתנו רבנן, איזה הוא שוטה, מי נקרא שוטה שלא מצטרף למניין, שהולך לישון בבית הקברות. אז אפילו אדם נורמלי הולך לישון בבית הקברות בלילה, זה מסוכן מאוד, כי יכולים לבוא להידבק בנפשו כל מיני חיצונים, כי בבית הקברות יש מזיקים. בלילה, אם הוא הולך שם לבד, יכולים להזיק לו. ואם הוא נשאר שם, לן, אין הכוונה דווקא שישן. נשאר שם, לינה זה לינת לילה, פירושו העביר לילה שם. לכן צריך להיזהר, יש כאלה שאוהבים ללכת לקברים, והוא הולך לבד, נשאר שם, אסור לעשות את זה. מה? מי באים? זה כבר עסק שלהם, זה יותר טוב שלא תדע. אין בעיה, אין בעיה. מותר לו. כן. כתוב על? כן, יקשו על זה. שם כתוב אנוס היה. אנוס היה. קניתתו אשתו. כן, אנוס היה. והרי זה מתחייב בנפשו. כך כתוב בגמרא. חמור מאוד. כלומר, נקרא מתאבד. אם השתגע או אם קרה לו איזה נזק, ואפילו הנזק לא קרה מידי, קורה אחר כך, יותר מאוחר, הוא השם שהלך ללון בבית הקברות, או שנשאר בלילה יחידי בבית הקברות. שיחה הגמרא ואומרת, ולא רק בבית הקברות, הוא הדין האדם הולך בדרך מחוץ לעיר בלילה יחידי. אסור ללכת יחידי חוץ לעיר. אקסור, הלא, שם הגמרא בפסחים, וגם בחגיגם, שם הגמרא מביאה מעשה, והיה עם שני צדיקים, אחד עם רבי חנינה בן דוסה, והשני היה עם אביה, שנקרא נחמני, שהם היו הולכים בדרך, פגשה אותם אגרת בת מחלת, ביום מותר להזכיר את שמה, אימם של שדים, ואומרת לו לרבי חנינה בן דוסה, אם לא שמכריזים עליך ברקיע, יזהרו בחנינה בני ובתורתו, הייתי משאירה אותך, קועד אדמה, קד אחד של דם הייתי עושה ממך. אמר לה, אם ככה אני, אם אני ככה חשוב, גוזרני עלייך שלא תעברי ביישוב כלל. אמרה לו, אבל אני צריכה לבריאות, השאיר לה ליל רביעי וליל שבת, וזה אמר, מנתתי מטר ארציכם ביתו, יורר מלכוס. מתי זה מטר ארציכם ביתו? ליל רביעי, ליל שבת. ליל רביעי פירושו שלישי בלילה, לא מה שהיום אומרים. היום כל העברית שלנו הפכו אותה, והרחוב גם כן חדר אל תוכנו. כמו נהיה אישה פרודה. מותר לו ללכת. אחד אתמול בא אליי, הוא הלך עם אישה פרודה 4 שנים. אמרתי לו, רשע מרושע. אין דו תקנה. אין דבר כזה פרוד. זאת אשת איש גמורה מן התורה. כל עוד ולא קיבלה גט מבעלה, הרי זו אשת איש מוחלטת. אפילו הסתכל עליה עבר עבירה דאורייתא. כל שכנים נגע בה. אוי לו ואוי לנפשו. ואם הביא ממנה איזה מישהו, בן או בת, הבן הזה ממזר. וכל הצאצאים שלו עד עולם ממזרים. לכן צריך להטריע על זה. למה? הם הציעו כעת שם חדש, פרודה. פרדה לא יולדת, אבל פרודה לא שמענו. מה זה פרודה? או הוא אומר הוא פרוד. אז הוא מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. אז כל אחד הכריז על עצמו פרוד. מה זה הולך פה? אני לא מבין. אנחנו נגררים אחרי החילונים. גם כאן הוא קורא, הרי אחד שאל אותי, האם מותר בערב שבת לעשות? אני חקרתי אותו עד שהבנתי, הוא קורא לליל שבת, ערב שבת. באיזה שעה? 12 בלילה בערב שבת. ערב שבת, עם חשיכה כתוב, זה ערב שבת יום שישי נקרא ערב שבת. הלילה שנכנס לילה נקרא ליל שבת, זה שבת גמור, הם לא קוטים. הוא אומר לי בערב שישי, מה זה ערב שישי? בסוף התברר, זה ליל שישי, יש להם שפה חדשה, זה השיקור הזה, שם רשעים ירקב, שעל שמו יש מדרחוב. ארור היה, היה מחלל שבת, עם זקן היה, והיה מחלל שבת, מחיי השפה העברית, המית השפה העברית. רשע מרושע, המציא להם כל מיני מילים, והכל המילים הפוכות, הפך התורה, והאנשים נכשלים בהם, וגם הרבנים פעמים בהם בפסוק הלכה, הוא לא קולט מה הוא מדבר איתו, צריך לשאול אותו, 3 חקירת שתי בערב, כדי להבין למה הוא מתכוון, אתה מדבר איתו משהו אחר, הוא מדבר איתך משהו אחר. לכן צריך זהירות בזה. אז לכן, עכשיו איפה היינו? היינו לגבי ליל רביעי וליל שבת, שזה הכוונה, אחרי שיצא יום שלישי עם השקיעה, יצאו הכוכבים, כבר רביעי. שאצלנו היום הולך אחר הלילה, כמו שבת. אתה עומד בערב שבת ואומר, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. זה שבת. מה נקראת הלילה הזאת? ליל שבת, לא ערב שבת. ערב שבת זה יום שישי. אחר כך, הלילה שאחריו, מוצאי שבת, שזה ליל ראשון. בערבית אומרים ליל תלחד. ואחר כך, ליל תנאה, הלילה, ליל תלתה. ליל שלישי, עדיין לא היה יום שלישי, יום שני. זה הכל השתבש, היום הכל משובש, ועוונות הרבים. אז ליל רביעי, אז יקשו, אז מה, מתי היא הולכת? אלא תירוצו כזה. בשאר לילות השבוע, בתוך העיר, אין להם רשות ללכת. נפקה מינה משירות, צריך ללכת בתוך העיר, מוכרח בלילה לצאת, יצא. ולך תחילה לא יצא יחידי, אלא יצא עם מישהו, בלילה. או אם יש פנס דולק, יש תאורה, או אם יש ירח, כמו שהגמרא אומרת, שאם יש לו נר, זה כמו שני אנשים. ואם יש ירח, כשלושה. מה ההבדל בין אחד, בין שתיים, בין שלוש, הגמרא אומרת, שאם אחד הולך לבד בלילה, יבוא המזיק, יראה אותו, ויזיק לו. אבל שניים אם הולכים, יכולים לראות אותו, ולא יזיק להם. שלושה אם הולכים, לא יראו, ולא יזיק. אז אם כן, אנחנו צריכים ירח או תאורה. אבל בליל רביעי וליל שבת, מסוכן, לא יצא. ואם מוכרח, מוכרח לצאת, יצא בתנא שיש אור. כל זה עד עלות השחר. אחרי עלות השחר אין להם שום רשות. אז יש הרבה אנשים, הוא צריך את המקווה, הוא צריך את הבקשות. מעלות השחר ועלה, אין בעיה. או בלילה, כאשר יש עוברים בשבים ברחוב, אין לזה בעיה. כל זה מדובר בתוך העיר. עד כעת דיברנו בתוך העיר. מה הדין מחוץ לעיר? מחוץ לעיר כל הלילות אסור ללכת יחידי. שהולך יחידי זה סכנה. בוודאי. אתה לא רואה שאנשים משוגעים? איך נהיים משוגעים? הכל יכול להיות. אנחנו הולכים ל... למה אמרת? הולכים עם פנס. עם פנס, אני לוקח פנוס. כן? כן? אז אם כן, יוצא שבתוך העיר צריך שיהיה אור. חוץ לעיר זה סכנה גדולה. אסור ללכת יחידי חוץ לעיר, וזה האדם יזהר בזה מאוד. אם לא, כתוב, מתחייב בנפשו. דבר נוסף, יש דבר שכאן לא נזהרים בזה בצערנו, הגמרא בפסחים, שם מביאה קופיות ב', אסור לעמוד ערום לפני הנר. בזמנו, חכמים ציון אמר, איך סומכים היום שמתקלחים בלילה? נכנסים למקלחת בלילה, מדליקים אור, נכון? רוב המקלחות שאדם עושה זה בלילות. אז יש כמה, יש אומרים שחשמל זה לא נקרא נר, ויש אומרים שיסיט את הוילון. בדרך כלל באמבטיות שלנו יש וילונות, ובדרך כלל התאורה נמצאת מעבר לוילון, זאת אומרת בקיר שממול. אז הוא יסתיר, זאת אומרת העיקר שהנר לא יאיר על ערוותו, זה לא טוב. ואם עושה כן, יכול להיות חולי נכפה. נכפה, השם ישמור, מה אומרת? זה חולי נפילה. מקבלים מחלת נפילה, כתוצאה מזה שעומד ערום בפני הנר בלילה. לכן יזהרו כמה שאפשר לא ללכת ערומים מול הנר. מה, מה? כן. אז בעלות השחר אין בעיה. אם הוא הולך באמצע הלילה, אז ילך עם מגבת. כשיגיע לבור של המקווה, יוציא את המגבת ויכנס למים, אין בעיה. וכשיצא, יחסה את עצמו. זו הדרך הטובה ביותר. לא, חביבי. אתה תתחיל להגיד לי, גם בשבת, מי שלא מקפיד בהלכות שבת, לא מקפידים. זה גמרא מפורשת, זה לא עניין של מיסטיקה. זה עניין שרוח רעה שולטת עליו. כל הדינים שלמדנו לגבי בצל כלוף ושום כלוף, בכל העניינים האלה, זה לא קשור מקפידים. בעין הרע אמרו מי שמקפיד. או בזוגות ששוטה שתי כוסות או אוכל שני אגוזים, על זה אמרו מן דקפיד למקפידים בעדי. זה מפורש למסכת פסחים שמה. אבל לא לגבי כל שאר הדברים. כן? זה מפורש, זה בדברי הגמרא, וזה מופיע בכמה מסכתות. זה מה שאמרתי, מופיע גם בפסחים, גם במסכת נידה, גם במסכת חגיגה. שלושת המסכתות האלה זה מופיע אותו דבר. לכן צריך להיזהר, לכתחילה, לא לעשות את זה. כמה שאפשר להיזהר מזה. הזוהר הקדוש בספר בראשית דף י' ד' כותב, שלושה דברים גורמים לאדם עניות, השם הצילנו. אחד, מי שלא נזהר בפירורים של לחם, שזורק אותם, אז הוא עדיין אוכל מצות, קרקרים, דברים כאלה שהם יבשים, והם עושים פירורים, זהר מאוד שלא יפורר אותם. שתיים, חס ושלום מתוך כעס מקלל את עצמו, אומר שכך יהיה לו טוב וכך יהיה לו זה, סור. זה ברמינן, גורם לעצמו רעה. שלוש, אומר הזוהר הקדוש, מי שמדליק אש במוצאי שבת לפני שאמרו ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. כן, להדליק אש עד שאומר קדושה דסדרה. אומרים קדושה דסדרה, מכניעים אותם. למה? כל החיצונים נמשלים לאש. אז הם כל השבת שבתו, אין להם רשות לשלוט. מתי הם שולטים? מדליקים אש. אז אם הדלקת אש לפני אמירת ואתה קדוש, זה לא טוב. אמר ואתה קדוש, מכניעים אותם. על ידי קדושה דסדרה, שהם שומעים קדושה דסדרה, גמרא אומרת, זה מכניע את החיצונים. עליו אחי, זה לא טוב. אישה שלא מתפללת, תאמר, ברוך המביא מקודש לחול, ותדליק ולא תפחד. אז מזיקים פחדים ממנה. כן. מוצאי שבת מה? עושים הבדלה, נכון? כך נהגו כל ישראל. מה הוא? שיעשה אחרי רבנו תם, מה הוא רוצה ממני? יש מה? אז שלא יעשה רבנו תם. אם יש לו כדורים, צריך לקחת כדורים, אז לפני רבנו תם יעשה. לא צריך להחמיר. דבר נוסף, כתב הגאון חידה, להיזהר מריבה בבית גורמת עניות. שימו לב. אם יש קטטה בבית, בין האיש לבין האישה, או חס ושלום בין הילדים וכדומה, אין לך דבר הגורם עוני ומחסור בבית כמו שיש מריבות. ולכן נזהר בזה מאוד מאוד שלא יעשה כן. וכן המנקת או האישה יולדת, בבית של יולדת או בית של חתן וקלה, נזהרו מאוד שלא עשו שם מריבות. כי מצוי, אצל מי עושים שבע ברכות, אני אזמין טעו, לא מזמין טעו, לא רוצה בשבת לעשות, מתחילים להתקוטט. וכן מה נקרא לילד, וכן מה נעשה בברית. ואיזה צבע עגלה לקנות. מתחילים כל מיני מריבות, לא טוב. סתם ויכוח או שאלה, זה אומר כך וזה אומר כך, לא נורא. אבל אם באים לידי מריבה, צריך להיזהר מזה מאוד מאוד, שחס ושלום, לא יבואו לזה. ועוד יותר במנקת, תיזהר מאוד מהכעס. מנקת, שלא תכעס, כי הכעס מסוכן מאוד לילד. הילד יהיה כעסן, ויהיה רגזן מאוד, גם השח הביא, במעשה הרמה הביא שאלה בשולחן ערוך יורה דעה שם, לגבי מאכלות אסורות, מעיקר ההלכה מותר לתת תינוק למנקת גויה, והשח כתב יותר מזה, שאם אדם לא הולכם אשתו חולה, ולא יכולה להניק, מחייבים אותו לזכור מנקת, ואפילו מנקת גויה. לא המנקת הגויה הזאת אוכלת נשקצים, מורמסים, נחשים, ג'וקים, מה לא. הכל היא אוכלת. ועכשיו החלב שלה הזה ישתה אותו התינוק, אומר אין בזה בעיה. אין בזה איסור. מותר לתת חלב של גויה. אבל אם יש מנקת יהודיה, עדיף שיקח מנקת יהודיה ויזהיר אותה שתאכל מאכלים כשרים. למה? כי יש אומרים, כך אומר השח, שמי שיונק חלב גויה יוצא אחר כך כעסן. או יוצא מטומטם בלימוד תורה. זה הטעם שמשה רבנו לא רצה לנק. הביאו לו מנקת מצריות, מנקות מצריות, כל המנקות המצריות שהגיעו, הוא לא רצה, סתם את הפה שלו, סגר את השפתיים. עד שבאה מרים, אמרה לה, ואעביר לך אישה מנקת מן העבריות, והלכה הביאה את אמא שלו, יוכבת, ותניק לך את הילד, והיא נתנה לה שכרה, ואני אתן את שכריך. ויותר מזה כתוב שמה, ותיקח הילד ותניקהו, כתוב חסר יוד בספר תורה. למה חסר יוד? אומר המדרש, ותנקהו. הוא בא, יוכבת, הביאה לו, ראתה אותו שהוא רעב מאוד, הביאה לו את, 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 את עצמה כדי שיינק ממנה, הוא לא פותח את הפה. למה? כי המצריות לפני כן, אלה המאוסות האלה, שפריצו את החלב שלהם התמה על השפתיים של משה. עכשיו הוא לא רוצה לפתוח את הפה, לינק מאמא שלו, כי בינתיים ייכנס כמה טיפות. אז יוכבת הבינה את הראש של משה, תראה מי זה משה רבנו. מיד לקחה סמרטוט, או מי יודע איזה טיש או תוצרת ג'יפטי, ספגה לו את כל הזה וזרקה את זה במקום אשר לא יזכרו ולא ייפקדו, ואז פתח את פי בינק, עד כדי כך. ולמה? כל כך למה? אותו יום היה יום מתן תורה. עמדו מלאכי השרת ואמרו בנו של העולם, בשעתיד היום הזה לעמוד, דבר עם הגבורה, ינק חלב גויה, לפני זה אמרו, ילקה ביום הזה, יטבע בים, אחרי זה, בתיה, והצילה אותו, ואחר כך אמרו, ינק חלב גויה, אז שתה חלב יהודיה. אבל על פי ההלכה, מעיקר הדין מותר. דווקא מינה גם הרבה מסכנים לסיים דאגות. היה לי סיפור עם איזה חולה מסכן, חולה מאוד רציני, שבוע שעבר, היה צריך לערות לו שתי מנות דם. הוא פחד, אם הוא אומר, הדם שלי הוא גויים, אין בזה שום בעיה. אמרתי לו, ברגע שהדם שלהם ייכנס לדם שלך, יהפך לדם יהודי, אין בעיה בזה. יש לנו הלכה, הרי אסור לצאת לחוץ לארץ. אווירה תמה, והאדמה של חוץ לארץ תמה. אבל אם בא אדם מביא כעת אבנים מחוץ לארץ, או מסעית שלמה של עפר מחוץ לארץ, הכניס אותה לארץ ישראל, הפכה להיות ארץ ישראל. זה לא משתנה. אבל כאן אני אקח אבן אחת מארץ ישראל, או עפר מארץ ישראל, לשים לחוץ לארץ, זה נשאר ארץ ישראל. ככה הקדושה של ארץ ישראל היא בולעת. הוא מסלק את התומעה של הסתרה אחרה. אז אין מה לחשוש. לכן כאן לא צריך לחשוש. וכאן, הדין הזה, מחלב, אפילו חלב של גויה מותר. אין בזה שום בעיה. רק מה? עדיף יותר טוב שלא ייקח, לא ינק חלב. עוד דבר אחד אומרת הגמרא, אדם שיודע על חברו בשורה טובה, נגיד אתה יודע שנולד לו בן או נולד לו נכד, או שהרוויח, אני יודע מה, אז תרוץ ותבשר לו את הבשורה, אבל לאט לאט, בעדינות ובחוכמה. לא ישהנה אצלו, אלא יספר לו את זה במתינות, כך אומר רש"י, ובהשכלה, זאת אומרת עם שכל. ואם הוא יגיד לו את זה פתאום, זה ייבהל, חס ושלום. או נאבד לו איזה אבדה, או נעלם לו מישהו, מחפשים אחריו, מצאו אותו, יבוא יגיד לו את זה, בנחת, ולא ישהה את הדברים. דבר נוסף אומרת הגמרא, יזהר האדם לעולם מוישה, שבגדיו יהיו מחובשים, ולא ילבש בגדים מתונפים, ויבדוק אם הבגד שלו קצת מלוכלך, בפרט בקיץ, יש בו זיעה או ריח, שים אותו בכביסה, ויחליף, וילבש בגד אחר. למה? שאדם לובש בגד לא מכובס, החיצונים מפרעים לו. קשה לשעמום, כך רש"י, הגמרא אומרת. מהי שעמום? רש"י אומר שהוא מבוהל, הוא מפחד ואינו יודע ממה הוא מפחד. הוא לא מרוכז, התפילה שלו לא בסדר, הולך ברחוב פתאום, מסתכל ימינה, שמאלה, לצדדים, כאילו מישהו רודף אחריו, והוא לא יודע ממה זה. זה בא מלכלוך שיש עליו, או בגדים שאינם נקיים. יחליף את הבגדים, יתרחץ, יחליף את הבגדים, ואז תהיה לו יישוב דעת. בטח, בעיקר בילדים. עוד הגמרא במסכת בבא מציעה, הגמרא במסכת בבא מציעה, בדף כף זין אומרת שם בדיני מציעה, שאדם דרך העולם לא להשאיל ארנק וכיס שלו לאחרים, כאילו מוכר את המזל שלו. אז מה, אז עכשיו שאלו, מה, אני יש לי ארנק. יש אחד אמר לי, להיסטוריה 300 ארנקים. לא על זה מדובר. זה אפשר להשאיל, בין כהן, כסף שלה, לא שלה, זה שלך. למדובר באותו כיס שבו שמים את המעות מיוחד לזה, ושיש לו אחד בודד. כלומר, זה הכסף שלו נמצא שם. כשהוא מוסר את זה למישהו אחר, כאילו חס ושלום נותן לו את מזלו לאחר. האמת שמדברי הגמרא משמע שלא שצריך להקפיד, אלא שהעולם מקפידים. הגמרא שם מדברת לגבי אם מצא ארנקי. אם הוא אולי ישאיל לו את זה מישהו, משיבה הגמרא, אין דרכם של אנשים להשאיל אחד השני ארנקי שלו. למה? חוששים בגלל הדבר הזה. שלא יבואו לידי איזה חס ושלום, איזה תקלה. אז מכאן יצא שאת הארנק שלו של הכסף לא יעביר למישהו אחר. כסף כן, אבל את הארנק שלו ששם שם את המעות, לא מזל טוב שאדם יעביר אותו למישהו אחר, ולא כדאי. או מה שהגמרא אומרת, מה שאלת? לא, נשים זה עובר לסוחר. או מה שהגמרא אומרת, כן. איך, איך? לא, לא. זה משהו אחר. מה שאמרו שיקפל בעצמו את הטלית ואת התפילין משום מצווה, שלא יהיה בזיון מצווה, חס ושלום. כאילו, הנחתי את התפילין, תחולץ אותם, זורק אותם, יבוא, אומר לו, תקפל לי אותם. מה אתה? תקפל על עצמך. וכן, הוא מה שכתב רבי חיים פלאצ'י. אפילו הוא אדם גדול ויש לו משרתים, ייקח בעצמו את הטלית תפילין איתו, שהולך הביתה, יחזיר אותם, הוא יישא אותם, לא ייתן למישהו אחר לשאת אותם. אלא אם כן הוא זקן או חולה, זה משהו אחר. אבל סתם אדם ייקח בעצמו, לצורכי מצווה, יצרח בעצמו לשאת אותם, זה מטעם זה. ויש בקידושין, הגמרא בקידושין מביאה את זה, ויש את זה גם בכתובות, שקרקע ראשונה אדם לא מוכר. מה זה קרקע ראשונה אדם לא מוכר? יש עד היום כאלה, שכלי, שעד קנה בית, כולו חדר וחצי, נהיה לו כבר, והיה שם קצון משפחות, נהיה לו כבר 7 ילדים, אומר לו, אני לא מוכר את הדירה. אסור למכור קרקע ראשונה. עכשיו אין לו לקנות דירה אחרת, חייב למכור, אין מה לעשות. מה שאמרו קרקע, זה בשני עניינים. אחד, נחלת אבותיו. מה שהיו יורשים, אז היה ירושה. אז הוא מקבל ירושה מאבא שלו, אדמה. את האדמה הזאת של ירושה של אבא שלו, זה נקרא קרקע ראשונה, את זה לא היה מוכר. ועוד, מה פירוש קרקע ראשונה? שמנם, אדם, היה כל אחד, היה לו אדמה שהיה זורע שם. חיטה, שעורה, נוטע שם עצים, אילנות של פירות, זורע שם זרעונים וכו'. אם לא יזרע, אין לו מה לאכול. כי לא היה מצוי הכל בשווקים, כמו שיש היום, שווקים וקונים וכו'. כל אחד זורע בעצמו. אז אמרה הגמרא, יצא טובה, אל תמכור את השדה שלך. תמיד תהיה לך שדה, שאם תצטרך איזה משהו, יהיה לך חסר, יחסר לך איזה מזון מסוים, תזרע אותו ויהיה לך מה לקצור. או אם תרצה פעם לבנות שמה איזה דירה, או איזה מחסן, או איזה דבר, יש לך איזה קרקע רזרבי תחת היד. או מדובר באדם שיש לו ממון. או כמו שכתב הרמב״ם, הרמב״ם אמר, משוגעים עושים מה שעושים היום. היום יש הרבה כאלה, טיפשים. הולך, מוכר את הבית שלו, ונותן את זה לאיזה אחד מג'נון, אומר לו, אני אשקיע לך ואתן לך ריבית 20%. בסוף ברח, אין לו הוא ולא ריבית, והוא עשה ממנו ריבית. וברח לו, וכותב הרמב״ם, כללו של דבר, ימכור הדבר שלא קיים, וישקיע בקיים. כלומר, תמיד תשקיע בדבר שלא אי אפשר לגנוב אותו. יש לך דולרים, אל תחזיק דולרים. הנה כבר הרמב״ם אמר, כל הזמן הולך ויורד. הולך ופוחת, כמו פרי החג. אז תקנה בזה בית, בית אף פעם לא יורד, תקנה בזה אדמה, תקנה בזה נדלן. אז על זה אמרו שלא ימכור קרקע ראשונה, אבל אם הוא רוצה לקנות קרקע אחרת, יותר משובחת, ובאמצעות מכירת הקרקע הזאת הוא יקנה, זה ודאי מותר. בזה לא דיברו חכמים, אלא מדובר שהוא מוכר את הקרקע, והוא לוקח כסף נזיל, וזה לא נכון לעשות. כי הכסף מאבד את ערכו, אדמה לא מאבדת את ערכה, גם אם יורד המחיר, עוד 10 שנים יעלה. אבל כסף אפשר לגנוב אותו. יכול ללכת לאיבוד. על זה אמרו שלא יעשה דבר כזה לעולם. וכן, הזוהר הקדוש כתב עוד דבר בפרשת נשא. כהן, שהוא נמצא בבית הכנסת, צריך שיחיה בשלום עם כל הציבור. ולא יהיה מסוכסך עם אף אחד מהציבור. ואם הוא מסוכסך עם איזה מישהו, ועולה לדוכן ומברך את העם, סכנה לעם. לכן אם הציבור יודע שהכהן יש לו איזה מריבה עם אחד מהקהל, לא ינוחו ולא ישקטו עד שיעשה שלום הכהן, בין הכהן לבין אותו האיש. שלא יהיה שונא שלו, כי אם שונא שלו, לכולם זה גרוע. כי אין דבר כזה, לזה כן ולזה לא. זה מובא בשולחן ערוך לגבי שליח ציבור. הוא יש לו איזה שנאה עם איזה מישהו. אז הוא עולה להתפלל, הוא אומר בליבו, אני את כולם הוציא את החובה חוץ מהרשע הזה שיצטרף באש. אף אחד לא יוצא את החובה. ברגע שהוא שונא מישהו, מוציא מישהו מהרשימה, אז כולם לא יוצאים את החובה. אלא צריך שיהיה באחדות, הראש שלך נופל, מה קרה? קנה לך עמודים. כן. אז הבנתם, לכן, יזהר האדם שלא יהיה לו שנאה ומריבה עם אף אחד אחר. מה, לא שומע אותך בכלל. כן, זה צריך להחליף לו את הנשמה. שיתחיל לדבר מילים טובות. טוב להודיע הודעות טובות, כן. מפעל הפיס? זה בשורה הכי רעה שבעולם. סימן שאכל את שכרו בעולם הזה, ואיבד את חלקו לעולם הבא. תדע, כל מי שמרוויח פה, מפסיד שמה. כן, נכון. הוא מחפש סיפורים עכשיו. אתמול היה סיפורים. עכשיו עוד דבר, ייזהר האדם מאוד בלימוד תורה. ולפעמים יש דברים שיש שם דברים לא כל כך טובים, לא יפחד ללמוד אותם. שם תוך הסוגיה יש עניין של לא עליכם, איזה אסון שקרה, או פטירה של מישהו, או כמו שיש פרק בתוך, זהו, בתוך מסכת בבא בתרה, שם יש, יש נוחלים, שם דיני נחלות, אז מתים, לא צריך לפחד. או מסכת מועד קטן, לא צריך לפחד. יש כאלה היו, למשל כמו מסכת יבמות, היו מפחדים ללמוד. או מסכת עירובין, יש שם איזה קטעים. מסכת מועד קטן. אומר, לא צריך לחשוש, כי התורה כולה תורת חיים. או למשל, יש פרשיות שמסיימות בדבר מסוכן קצת. ולא יבואו לראות, היה לו לפני שבועיים. לא, לא, כי עולה את הקודש, ומתו, מה יש בזה? התורה היא תורת חיים. או אשר יעשה לאשמה בה. היה מנהג בפולין, היו עומדים הקהל כולם על הרגליים, שהחזן היה מסיים לאשמה בה, אומרים ראשי תיבות, לאל אשר שבת מכל המעשים, הוא ביום השביעי. זה לאשמה בה. וכן על זה הדרך. או, יש כאלה מפסיקים. מה האמת שצריך להפסיק בדבר טוב? יש לנו איזה ראייה, הרמב״ם כתב את זה. הנה תראה, יש לנו הרבה ספרים בתנך, שמסיימים פסוק לא הכי סימפטי, אנחנו חוזרים לפסוק שלפניו, שיר השירים, ברח דודי, מולך לצבי עולף הראלים, על הרב בטר. למה ברח דודי? לא רוצה ברח. החוזר, היושב בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמעיני. וכן בקהלת, כי כל המעשה עשה עשרים, סוף דבר הכל נשמע, פעמים אדם צודם, זה רק כל האדם. וכן אז זה הדרך, יש לנו כך, על פי רוב, כמה וכמה ספרים כאלה, בירמיה, ושינה את בגדי כלאו, וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה לו, מת המלך כל מחייו, חוזר על זה עוד פעם פסוק שלפניו. וכן אז זה הדרך, כך כותב הרמב״ם, בפירוש המשניות, שיש לסיים בדבר טוב, וגם יש לפתוח בדבר טוב, והאמת שהקורא בתורה, צריך שיהיה איש נבון, לפעמים יש הפסקות שהן לא במקום. תדעו, ההפסקות שיש לנו בחומשים, הן לא על פי ההלכה. לא תקנו אותם אנשים חכמים. כמו יש פרשה, מתחיל, לא, היה לנו לפני כמה שבתות, חי עמוך חיך. קורא לו, מתחיל לו, וחי עמוך חיך. אין לפתוח בדבר לא טוב. קרא לו שלוש פסוקים לפני כן, ולא יפסיק. וכן לא יפסיק בהפסקה שיש שם איזה דבר שהוא לא טוב, אלא ימשיך עוד, יקרא עוד פסוקים, או יקרא שלושה פסוקים לפני כן, יפסיק שתהיה הפסקה טובה. לא מתחילים בדבר לא טוב, ולא מסיימים בדבר לא טוב, אלא צריך, זה דינה דגמרה, מתחיל בדבר טוב ומסיים בדבר טוב. אבל לגבי לימוד, כל מיני הלכות, כמו הלכות אבלות ואחרים, הכל האדם צריך לדעת, ולא צריך לפחד משום דבר. עוד אומר, הרי ידוע, כך כותב זבחי צדק, שכשהיו קוראים איזה סיפור, או שומע איזה שמועה לא טובה, אז כן היו מפחדים, חוץ מכבודכם, היה יורק, הצידה, יורק. אומר, בלימוד תורה אסור לעשות את זה. אסור לעשות. מה אתה יורק? מה אתה? זה תורה. כל התורה היא תורה קדושה, אסור שום דבר. בתורה, כל תורת חיים, לא צריך לעשות שום איזה דבר, או לפחד מאיזה דבר שיש בתורה. מה שכן, ספר חסידים כתב, שאם הגיע לאיזה פסוק, יש שם עניין של נוכח, יאמר את זה בלשון הסתר. או בתוך קריאת התורה. יש איזה פסוקים שהם קשים. גם השבת היה לנו את זה, בשלח לך. אמר שם, עד מתי לעדה רעה זאת? והשמידם, שמה אומר זה, אז החזן יוריד את קולו קצת. לא יגיד את זה, הקנו בדבר ואורישנו, ועשה אותך ליגול גדול עצום ורם, וכי אז זה הדרך, כל מיני מילים קשות, יוריד, ינמיך את קולו, כדי שלא ייראה כאילו, משמיע את זה לאיזה מישהו, חס ושלום. שלא יהיה בחינת, זה פותח פים לדבר לא טוב, אלא תמיד ישתדל להוציא מפים דברים טובים, ואם יש דבר כזה, יעשה איזה שינוי. מה כבוד הרב? כן, מה זה? אבל זה ברכות, כתוב, ויהפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה, כאבך אדוני אלוהיך. לא צריך לפחד. עוד דבר אחד, מצווה שאדם רגיל בא כל שנה, לא ישנה. נגיד הוא רגיל לקרוא תחילת התפילה עד הודו, ושלא. ופתאום הוא רוצה לצאת למישהו אחר, אל תשנה. למה? אולי זה המצווה שמגינה עליך. או נגיד יש אנשים קוראים, נגיד בתפילה, אחרי הוא בא לציון, הוא קורא בכל רם. או הוא רגיל להביא סידורים, הוא רגיל להביא חוק לישראל, הוא רגיל להדליק את האור בבית הכנסת. או כל איזה מצווה שהוא רגיל לעשות. אומר הגאון חידאי, זהר האדם לא לשנות. כי לפעמים, לא יודע, המצווה הזו היא מגנה עליו. חס ושלום יפסיק איתה, חלילה וחס, שלא ימות לעולם בית. לכן, המתחיל במצווה, אומרים לו, גמור, גמור, כמובן תמשיך. לא רק שתחילת המצווה עשה חצי מצווה, אלא גם עושה מצווה שלמה, והוא רגיל עם אותה מצווה, לא ייקח ממנו איזה אדם אחר, ולכן בהלכה יש דיני חזקה. דוגמה, מי שהורגל להיות תוקע בימים נוראים, והוא אדם ירא שמיים, ובא אחר רוצה לקחת את זה ממנו, לא יכול. אלא אם כן התוקע הזה הוא נחלש או זקן, אז באמת, והתקיעות שלו לא יוצאות טוב, ולא שומעים אותו כהוגן, זה באמת, נגיד לו, שיחליף. או שוחט, שהוא רגיל לשחוט, אבל עכשיו נהיה יותר מבוגר והיד שלו מרטטת, הוא לא יכול לכוון כל כך את הסכין כמו שצריך, זה באמת ישנה, יחליף. וכן על זה הדרך. כל אחד ואחד מאלה אומר, יזהר, יזהר האדם שלא לא לעשות כן, כדי שלא יבטל איזה מצווה שהיה רגיל בה, אלא ימשיך אותה. אלא אם כן הוא לא יכול כבר, כמו אצל הלוויים. לא למדנו אחרי 50 שנה, ישוב מצווה עבודה, ולא יעבוד עוד. אז הוא יכול לשוב מצווה עבודה, יכול, זה משהו אחר. כיוון שהגיע הזמן שלו, אז יכול. אותו דבר מועל, אמרו, יש הרבה פוסקים כתבו, שאחרי 50, יפסיק למול. כיוון שהידיים שלו כבר לא זריזות וזהירות, כמו שהיה רגיל לפני כן, שהיה צעיר. אתה מחילה, אתה מסתיר לו שם עם הכובע. ואהבת לרעך כמוך. מזכר המצוות. אז אומר לכן, יזהר מאוד האדם בדברים הללו. עוד דבר, הגמרא בפסחים אמרה, לא יכניס רגליים רטובות לתוך הנעליים, זה מצוי במקווה, ממהרים. הוא לא נגב את הרגליים, כפות הרגליים, צריך לנגב אותם, אחר כך נכניס אותם לתוך הנעליים. אז יש האמת כמה טעמים, יש אמרו שיש חשש של התחלקות, אבל לא, זה כנראה שוב, שאם יש מים, זה יכול לגרום לו איזה נזק. אלא ינגב את הרגליים, יכניס אותם אחר כך לתוך המנעלים. או אם יש לו גרביים טובות, והגרביים ספגו את זה, וזה לא, הוא נער את המים מעל כפות הרגליים, אז אין חשש כל כך. גרביים לא כל כך רטובות, אפשר להקל בזה. וזה אין חשש. מה ההבדל? מה ההבדל? יותר מסוכן. כן. אז אכן, ייזהר בזה שלא יעשה דבר כזה. וכן, גם כן, ייזהר האדם שלא להסתכל בפני אדם כועס. שמעת? כי הגמרא אומרת, כל הכועס, כל מיני גיהינם שולטים בו. וכאילו, הוא עובד עבודה זרה. תסתכל בפני אחד שכועס. פעמים יש צעקות ברחוב, כולם רצים לראות. מי הוא? מה הוא? מסתכל עליו, מסתכל בפני עבודה זרה. אסור. מסתכל בפני עבודה זרה, זה מסוכן מאוד לאדם. יכול להזיק לו. יש כמה דברים שאסור להסתכל בהם. אסור להסתכל בירח. זה פגם של הירח. היא מתביישת שאנחנו מסתכלים עליה. רק בשעת הברכה רוצים לדעת אם היא צלולה ואין שם עננים, זה משהו אחר. אבל סתם ככה להסתכל, אסור. או אדם שיש לו מום, אסור להסתכל בפניו. כאילו הוא מבייש אותו. מסתכל במום שלו. וכן, אז זה הדרך. או להבדיל, המת, אסור להסתכל בפני מת, זה גורם שכחה. אסור להסתכל בפני רשע, גורם לאדם רוח טומאה שתשרה עליו. שנאמר, שאת פני רשע לא טוב. כן, אז כאלה מביאים עיתונים הביתה ששחקים אותם חינם, חינמונים. שמים להם את זה בתיבת דואר, מביא את זה הביתה, והילדים שלו רואים, הנה, ראש ממשלת זה וראש ממשלת ההוא, ושר התחבורה, ושר הזה, ואוי ואבוי, ומתמאים את העיניים, ולילדים זה הכי הכי מסוכן. זה משפיע על הראייה שלהם. עוד דבר, הגמרא מזהירה, לא ישתף שם שמיים בחברו בטובה. שמעת? נאמר, היה לו רופא גדול, שהרופא הזה הציל לו את החיים, לא יגיד לרופא, הקדוש ברוך הוא ואתה הצלתם לי את החיים, זה כופר! אלא יאמר, הקדוש ברוך הוא הציל לי את החיים על ידך. וכן, היה לו עורך דין טוב, או איזה איש אחד שהזהיר אותו, או איש אחד שעזר לו למצוא עבודה, או עזר לו בפרנסה, לא יגיד לו, אתה והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ואתה, כאילו שיתף אותו עם הקדוש ברוך הוא, אסור. מרא קורא לזה, עובד עבודה זרה, משום לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אלא יאמר, הקדוש ברוך הוא הצילני, הקדוש ברוך הוא עזרני, על ידי האיש הזה שעשה לי כך וכך. הגמרא, אתה כל הזמן, מה אתה בן כהן או בן דוד של כהן? כהנים בלי גרביים, תקנה להם גרביים, אני אשלם. מסכת לא יפה, זה ודאי לא יפה לעשות את זה. מסכת פסחים כתוב, אסור לתלות לחם. התולה לחם יתלו חייו ברמינן. אחרי אנשים קונים חלות, לחמניות, באים למקווה ביום שישי, או בבוקר הוא קנה ארוחת בוקר, והולך אחר כך למקווה, ותולה את זה שם במקווה, אסור. זה חייב יתלו. מה זה יתלו? שני פירושים יש. אחד, פרנסתו תהיה תלויה, כלומר, הוא מסכן יהיה עם הפרנסה שלו. פרנסה שלו תהיה תלויה באנשים אחרים. עכשיו כל הזמן, אוי ואבוי, ואנחנו לא אומרים, ואל תצחן, זה מסור אדם לא יודע לבעתם, שחרפתה מרובה, נו, מטלתה מועטה, מה אני צריך בשר ודם? ולא אמרה יונה לנוח, היא רצון שיהיו מזונותיי מרורים כזית ותלויים בידי בורא עולם, ולא מתוקים כדבש ותלויים בידי בשר ודם. קשה מאוד. יש מעשה נורא במדרש קהלת, שהיה פעם אוף אחד, אוף נדיר, בא מהרי אריזונה, היית שם פעם? גם אני לא הייתי. תשאל את שם, היו יראה לך את זה, איפה זה במפה. שם יש ציפורים יפים כאלה, ועם כל מיני נוצות יפות וכתרים על הראש. אז אחד צד ציפור כזאת, שם אותה בכלוב, ושם לה שמה, מה לא עשה לה? קרוסלה, נדנדה, מוזיקת בוקר, מוזיקת ערב, שם לה שמה כל מיני סושי ומאכלים מיוחדים, ושם לה שמה גם פסיכולוג, ועוד, והיה שמה ציפור, הייתה נחה שמחה, והנה אחרי שנה, הגיעו להקה של ציפורים מאותו אזור לביקור. היה טיסה צ'רטר חינם. אז הם באו, והנה נחתו שמה, וראו את הציפור הזאת, והתחלו לדבר איתה. ציפור, ציפור, יופי לך. ומה יופי לי? מזונותייך מצויות, תראי איזה בעל בית יש לך, איזה דירה יפה, איזה נוף, איזה אוויר, איזה שירים שרים לך, איזה פרחים שמו לך, עושים לך כל יום יום הולדת. ויש פה אוכל וזה, אומר לא, הציפור הזה, הבית למאסרי ואל תבית למאכלי. כל זה לא שווה, החופש שווה יותר מהכל. זאת אומרת, אחרי האדם צריך להיזהר, ידע מה זה פרנסה בידי אחרים. אפילו הבעלי חיים לא יכולים לסבול שבשר ודם הוא מפרנס אותם. אסור לתלות לחם על הפח. כן, אסור, אסור. עושים עבירה חמורה מאוד. בפירוש אחר, יתלו חייו, ורמינן, הרופא יגיד לו, לא יודע אם הוא יחיה מחר או לא. זה מסוכן מאוד מאוד, לחם. ולא רק לחם, כל דבר שעשוי מפת, מזונות, שברכתו מזונות, אסור לתלות. לכן אלה שעושים כן, זה טעות. רק מה, בגני ילדים, שאלו אותנו, שם העתיק הוא לא שקוף. התיק הוא בצבע כחול, אדום, ירוק, צהוב, יש להם כל מיני צבעים, ואתה לא רואה מה יש בפנים, אז בפנים יש את הסנדוויץ' של הילדים, והם תולים את זה כדי שכל אחד ימצא את שלו בקלות, וזה לא נקרא תליה, כי כמה גובה של תינוק, וגם זה לא שקוף, אבל שקיות ניילון שלנו, לחם שאדם קונה לבית, ולחמניות, ועודין קרקרים, וכל מיני מאפה ועוגות, אסור לתלות. בזמנו היה בירושלים, הייתה חנות קיוסק, שהיה מוכר בייגלה, מי שזוכר את הבייגלה של פעם, שמי, מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? מעביר חבלי שינה, אתה צריך בערב ביחות השחר 7 פעמים. עם 9 תרגום גם. מה, הרגת אותי היום. היה מוכרים בייגלה, והיה לו חוט מפה וחוט מפה, מכניס את הבייגלה בפנים, ותולה אותו. אמרו להם אסור, אז מה עשו? הביאו מקל כזה, שהיו מכניסים את הבייגלה בתוך המקל, ומוציאים מלמעלה, זה כן. מניחים אותו אחד על השני. אבל לתלות אסור. לכן יזהר האדם שלא יעשו כן. הם טיפשים. גם אלה המטופשים תולים את זה על הצפרדע. בא זה של העירייה ונוסע. וכל השקיות נשפחות בכביש, ועוברים מכוניות ודורסות אותם, מבזים את הלחם. זה גורם עוני, זה גורם שהקוטג' יעלה. יושבים, אנשי חלם יושבים לך שמה בממשלה, לא נורמלים, טיפת שכל אין להם. זה מדינת ישראל, טיפשים מטופשים. אין להם זה, הם מחכים את אמריקה. זה אמריקה? אמריקה זה חיות. ראית את אובמה האכזר הזה, מחשמו ושם זכרו? פולארד הזה, מסכן אבא שלו, מת גם ללוויה, להוציא אותו לרבע שעה, לא נתן לו. שונא ישראל, מושבע. תקברה עם 100, הגמרא אומרת. אמא שלו תקבור אותו, יהי רצון. שם מרושע כזה, אכזר. יהודי, אבא שלו מת 26 שנים אצלכם בבונקר, 7 קומות מתחת האדמה, לא שולח אותו ללוויה של אבא שלו ללוות אותו 400, ודאי הקדוש ברוך הוא יושב עליהם בדין, אין ספק, ינקום מהם. אז מה אתם לומדים? ממי אתם לומדים? מהגויים אתם לומדים את המנהגים שלהם? אנחנו יהודים, עם קדוש! עם קדוש אנחנו. עם קדוש, נזהרים בלחם. נזהרים בכל דבר, ברוך הבא הרב, השם ישמרך, יאריך ימיך בטוב, שנותיך בנעימים. ילכו כל הגויים כפרה עליך. אז איפה היינו? על מה דיברנו עכשיו? אז זה שתולים את זה על הצפרדעים, ואחר כך זה נשפך ונזרק, וכן הלאה, כל מה שקורה עם הלחם, וכל מה שקורה עם הפירורים שזורקים, אז זה גורם עוני. זה גורם עוני מספר אחד. כן? כן? מה זה? האמת שהגמרא אמרה פירורים בכזית, אבל כבר כמרו הפוסקים, דקדקו בלשון, גם של הזוהר, גם של הגמרא, פירורים דעית בהו כזה, הרב אמר דעית בהו, שבסך הכל בפירורים יהיה כזית, זה כבר אבון. אז צריך להיזהר. לכן להיזהר שלא לזרוק. זה שזורקים לחם, זה הדבר הכי הכי גרוע בעולם. זה גורם עוני. וזה צריך להיזהר, וזה מאוד. אז לכן, להיזהר. עוד דבר אחד, לא ייתן לגוי, מה כתוב פה, איזה דבר, מדבר שברך עליו. זאת אומרת, היה לי לחם, מהמוציא. ברכתי על הכיכר הזאת, לא ייתן מזה לגוי. כיכר אחרת, כן. או מהצלחת שברכת עליה, אל תיתן לו. כי זה יש עליו קדושה. מזה לא נותנים לגוי, תן לו מצלחת אחרת. אתה יכול לתת, אפילו שהוא לא מברך. והאמת, לגוי מותר לברך. גם לפי ההלכה, אם הוא מברך, מותר לי לענות אמן. יש הרבה גויים שאוהבים לברך. זה משהו אחר. אה? מה הבעיה? הוא מברך, ברוך אתה כמוך. אני מכיר הרבה, הרבה גויים עם מחשמם שהם מברכים. לא ציווה אותו, שלא יצווה אותו לעולם, לא יזכה שיצווה אותו. לא, הוא לא אומר וציוונו, שהכל נהיה בדברו, הוא אומר. דיין האמת, הוא אומר, מה הוא יקיד? אבל הלחם שנשאר אחר כך ושהולך לאיבוד, מזה יכול לתת לבעלי חיים. זה כן. זה כך כתבו הפוסקים. בזה. אבל אותו כיכר שהוא אכל ממנו עכשיו, לא ייתן מזה לגוי, וכן לא יעשה את זה. וכן לבהמה וחיה שלא טהורים. לבהמה וחיה טהורים מותר. אבל למשל חתולים, כלבים, אלה אפילו ברית מילה לא עשו להם. אין מה לעשות איתם. זה לא ייתן להם מה שברך. אלא מה שלא ברך, ומה שנשאר פסולת, מה שהולך לאיבוד, זה כן, ברחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא יתמלא עלינו ועליכם ברחמים רבים, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. אמן. השם ישמרך עליו.